טוב, ואנחנו בחלק החותם את פרק למתת. נתחיל את זה ככה כמה שורות אחורה. והנה שכר מצווה, מצווה. זה בדף נ"ג, נכון? לקראת סופו. יש שם נקודותיים, נ"ג, עמוד נ"ג. אם כן, למדנו אתמול, ולמדנו בשיעורים הקודמים בפרק למתת, שיש שלוש מקומות, שלוש חלוקות לגבי מקומם של הנשמות. המדור של הנשמות, דהיינו המקום שבו מקבלים את שכר העבודה. נכון, הערכנו בזה הרבה מאוד אתמול, במובן ששכר מצווה, מצווה. אלא ששכר המצווה הוא שבעולם הזה המצווה היא פגישה עם עצמותו של הקדוש ברוך הוא ממש. וכיוון שהיא פגישה עם עצמותו של הקדוש ברוך הוא, הרי נעשה איתנו חסד, שזה יופיע באופן שהוא באופן פנימי מצומצם. כלומר, זה מוכרח להופיע באופן מצומצם, כי אינני יכול להופיע עם עצמותו. לכן הפגישה עם המצוות בעולם הזה, מבחינת העצמות, היא הרבה מעבר לכל מה שיש בגן עדן. ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. אבל מהו שכר המצווה? שכר המצווה הוא ההארה של המצווה. ההארה הזאת היא מה שמתגלה בעולם הבא, מה שמתגלה בגן עדן. לכן יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. כי שכר המצווה הוא התגלות ההארה והזיו שנוצר מהמצווה. על ידי מה? על ידי התורה והעבודה שעשיתי פה. אז התורה והעבודה שאני עושה פה, מצד התורה והעבודה, מצד התשובה והמעשים הטובים פה, מבחינת האמת, מבחינת העצמות, הם לאין ארוך גדולים יותר מהעולם הבא. במקרה שלנו הכוונה היא לגן עדן. שם יושבים הצדיקים ואין אפשרות לעשות. רק פה לעשותם. אבל שם יושבים הצדיקים ועטרותיהם בראשיהם, ומה הם עושים? ונהנים מזיו השכינה. מסביר האדמו"ר הזקן, נהנים מזיו השכינה, כלומר נהנים מההארה של התורה והעבודה שהם עשו פה בעולם הזה. זה המשמעות נהנים מזיו השכינה. והשכר הזה מגיע בעולמות של הנשמות, וזה אנחנו קראנו חיצוניות העולמות, והמצוות מתרחשות על ידי עלייה בעשר הספירות, שהן בעצם פגישה עם האלוקות בעצמה. בעשר הספירות של מה שכאן, מבחינת קורת הרוח, מבחינת ההשגה, זה תמיד אפס לעומת מה שיהיה בגן העדן. ומבחינת העצמות עצמה, זה תמיד הרבה 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 לאין ארוך, כי אני נפגש פה בעשייה עצמה. אחרי שלמדנו את זה, למדנו שיש לנו שלושה מדורים, שלוש רמות, של שכר תורה ועבודה שמרומם את הנשמות שזוכות להגיע לעולם היצירה, את אלה שזוכות להגיע לעולם הבריאה. מה החלוקה, אתם זוכרים? מי שבאהבה והיראה הטבעיים, שהדחילו ורחימו, נזכור את המושגים, שהדחילו ורחימו, הכנפיים, האהבה והיראה הטבעיים שלו הם הגורם הקיים. דהיינו, מה זה אהבה והיראה הטבעיים? מאותה אהבה מסותרת בליבו של כל יהודי ויהודי מירושתנו, הם הדבר שמתקיים. אבל זה עדיין לא בהתגלות ליבו ברמה של כל הספירות הגדולות של חוכמה, בינה, דעת, שמעוררים ומגלים את זה ברמה הגדולה. אז כשזה מופיע ברמה הראשונה, אז הוא זוכה לשכר העבודה של עולם היצירה, ברמה הגבוהה לעולם הבריאה, ואותם צדיקים עליונים שזכו להיות מרכבה, הם מגיעים להיות קשורים בעולם האצילות. זה החלוקה שדיברנו עליה אתמול. ובשונה מהמלאכים שנמצאים בעולם היצירה ובעולם הבריאה, יש לאדם פלוס. ומהו הפלוס? כיוון שהוא את כל זה הגיע בעצמו, בתורתו, במצוותיו, בלשון האדמו"ר הזקן, באתקפיה שלו, אז האתקפיה, גם אם הוא זוכה להגיע רק לעולם היצירה, יש עמוד, זוכרים? שבו הוא עולה מעולם היצירה מדי פעם לעולם הבריאה, לפרקים. כמו שיש עמוד למי שזוכה להגיע לעולם הבריאה, שבו הוא עולה מדי פעם לעולם האצילות, כמו שאמרנו הרגע. אלה הצדיקים שלא כל ימיהם מרכבה, כמו אברהם, יצחק ויעקב, שהם המרכבה, אלא הם אותם אלה שמצליחים להגיע לרגעים, לפרקים, בתפילת 18, בעולם האצילות, לפרקים מגיעים ומצליחים לעלות עם העמוד הזה לשם. כשהוא מסיים את כל זה, הוא אומר, עכשיו אחרי שדיברנו על התבנית המדהימה הזאת, אבל הוא אומר, והנה, שכר מצווה, מצווה, פירוש, שמסחרה, וההגדרה של המושג שכר מצווה, מצווה, שמסחרה של המצווה, מסחרה, נדע מהותה ומדרגתה. כלומר, למה מגלים לנו בכלל על שכר המצווה? למה חשוב כל מה שאמרנו עכשיו בכלל על עולם היצירה והבריאה והאצילות? אני לא שם, אני פה, תעשה את המצוות, מה אתה רוצה? בשביל מה מספרים לנו על כל זה? כל סיפור השכר הוא שהשכר יסביר לך מהי המצווה. כי הרי מה אמרנו ששכר מצווה? זה לא התשלום. אני לא יכול להסביר לך מהו ערך עבודת הרפואה על ידי זה שאני אסביר לך מקבלים מזכורת כזאת. אני לא יכול להסביר לך את החלוקה בין עבודת החקלאות לעבודת הבניין על ידי המזכורת שלה. כי המושג שכר שם הוא לא מהותי. הוא טכני, הוא גמול. אבל אם שכר מצווה הוא מה? הוא ההערה שאתה זוכה להיות מואר במצווה, שכאן מעצם קיום העולם אתה לא יכול להיות מואר. כי כאן כל העסק הוא בצמצומים שרק בזכותם אתה יכול להיפגש עם המצווה. רק בזכות הצמצום אתה יכול להדליק את המתג. אז ממילא אם שכר המצווה הוא ההערה, הלימוד, העיסוק בשכר המצווה, העיסוק, ההבנה את העולם השכר, בוקר טוב וברך, ההבנה את עולם השכר של המצווה לא בא אלא כדי ללמד אותך את מהות המצווה. כיוון ששכר מצווה אינו גמול חיצוני, אלא הערה שתוכל להיות מוארת בעולם שבו יש את ההשגה של יפה שעה אחת של קורת רוח, אז ממילא אתה יכול להבין את עניין המצווה. וכשתבין את עניין המצווה, זה יהיה נפקמינה, תהיה לזה נפקות גדולה לעבודת השם שלך. לאיך אתה עובד פה? בשביל זה אני עוסק בנושאים של שכר המצווה. כאילו עושה התניה עכשיו התנצלות ואומר, מה, החלטתי לעסוק עכשיו בעניינים מסתרים? מה זה מעניין בכלל? זה לא תפקידים. אני עוסק בזה כי אם אני מבין את המושג האמיתי של שכר המצווה, זה הערה מדהימה. אז תודה רבה רבה, זאת. אז אני אוכל לקלוט את עניין המצווה. ואז כשאני אבין את עניין המצווה, אז יהיה לי כוח לעבודת השם שלי, לעבודת התורה שלי, לעבודת המצוות שלי. ועכשיו, אחרי זה הוא אומר כך, והנה שכר מצווה, מצווה פירוש שמסחרה נדע מהותה ומדרגתה, ואין לנו עסק במסתרות. והוא אומר, אחרי כל החצי הארוך של פרק למתת, אין לנו עסק בנסתרות. איי, למה עסקנו עכשיו בתבניות האלה של עולם היצירה והבריאה והאצילות? שהם צדיקים הגדולים, עליהם הוא דיבר בסוף, אלה שהם הפכו למרכבה. לידה נאמנה. כל אדם צריך למשוך, להימשך. לשם זה אנחנו עוסקים בהבנת שכר המצווה. לידה נאמנה, זה אגב הסבר מדהים לאותה משנה שם שאומרת לא לעסוק בשכרם של מצוות, שאי אתה יודע מצווה כזאת, כלומר אז כן מעניין אותך שכר או לא מעניין אותך? והתשובה היא, שכר המצווה מעניין אותי מאוד, אבל אתה בכלל לא מבין את המושג, זה לא הגמול, זה לא התשלום, אלא זה מה תהיה ההערה, מה יהיה זיו השכינה שיהנו ממנו, שיבצר מהתורה והעבודה. עכשיו כשאתה תדע את המקום שלך, כשאתה תדע איפה אתה, אתה תדע איך לעבוד פה. נזכור הרי איך נדרשנו בכלל לכל פרק למתת, כי עסקנו בפרקים הקודמים בתלמוד ומעסק, ואמרנו שכיוון שתכלית בריאת האדם היא בסוף לעשותו, ולכן גם להלכה, אם הוא קיים במעשה גם מצוות של מחשבה, ייחוד השם, הוא קרא קריאת שמע, ולא התכוון אלא לכוונות הבסיסיות ביותר, אבל לא יתרומם עם הכנפיים באהבה ויראה, לא יתרומם ללשמע, לא יתרומם לכוונה, יצא ידי חובה. אבל אם הוא התכוון מאוד מאוד ולא עשה, לא יצא ידי חובה. כי באמת תכלית האדם זה לעשותו. אז מה ערך הכוונה? הרי זה מה שהוביל אותנו לכל הפרק, גם בקודם כבר, כבר בלמד ח' ועכשיו בלמד ת', מה ערך העניין של הכוונה? הוא אמר לנו שהמצווה והכוונה זה כמו הנשמה והגוף. עכשיו הוא בא ואומר, כאשר זה נעשה בכוונה שמעלה אותך בעשר הספירות בריאה, בהתגלות ליבו, נו, זה מדרגה א', כאשר זה נעשה בכוונה שמעלה אותך בעשר ספירות ויצירה, זה מדרגה ב', אבל עבודה בלי התעוררו דחילו רחימו, עכשיו מגיעים לנקודה, יש מעשה ואין בכלל כוונה. אין לשמה. עוד מעט הוא יגדיר מדרגות בלשמה, מכאן זה עובר אלינו לגמרי. אפילו במוחו בבחינת גילוי, אין עבודה של יראה ואהבה גם לא במוחו. דהיינו, מה זה עבודה במוחו בגילוי? דהיינו, לעורר האהבה הטבעית המסותרת בלב. את מה שיש לי בירושה, פשוט לעורר, להוציאה מהאלם והסתר הלב אל הגילוי. אפילו במוחו ותעלומות ליבו על כל פנים. גם אם לא בהתגלות ליבו, שזה יופיע בתעלומות ליבו, אבל שזה יהיה במחשבה. לחשוב. לחשוב מה אני אומר, לחשוב מה אני עושה, לחשוב מה... לחשוב. אני יודע, אתה עוד לא מגיע להתגלות הלב, אתה לא מגיע לכמיהה. הלב לא עולה על גדותיו בקיום מצווה, בסדר. רק המחשבה. אם יש את המחשבה הזו, אז זה כבר בעשר ספירות ביצירה. כי המחשבה היא הכנפיים שמרוממות את העשייה. אם יש מחשבה שהיא כבר איזו כמיהה אדירה, ואם הלב גודש, אז זה עולה בעשר ספירות עוד יותר גדולות. הבנתי. אבל אם אין לא את זה ולא את זה, רק היא, מי, האהבה נשארת מסותרת בלב, והוא מאיר, התניה, כתולדתה, זה כבר כשהיית תינוק היה. האהבה מסותרת בלב יש לך מעצם היותך יהודי. יש לך את זה ירושתנו, קיבלת את זה, נכון? מה יפה ירושתנו? כמו שהייתה קודם העבודה, הרי עבודה זו, אני מעריך מאוד את העבודה שאתה עושה, היא מעשה, אבל מבחינת היכולת שלה לעלות בעשר הספירות, עשר הספירות זוכרים, עשר הספירות, היכולת לעלות בכלים ולעלות אל האין סוף, זה הפגישה של האין סוף עם הסוף. היכולת שלה לעלות למעלה, הרי עבודה זו שאדם עובד בלי התעוררות של רגשות של יראה ואהבה בכלל, נשארת למטה בעולם הפירוד. נשארת למטה בעולם הפירוד, הנקרא חיצוניות העולמות. אתם יודעים מה נקרא חיצוניות העולמות? בעולם יש חיצוניות העולמות ויש פנימיות העולמות. פנימיות העולמות זה הספירות. פנימיות העולמות זה האלוקות של העולמות. הפנימיות של העולמות זה האלוקות של העולמות. וזה עשר הספירות. חיצוניות העולמות זה כל משהו חוץ מפנימיות רצונו של הקדוש ברוך הוא. זוכרים את פנימיות הרצון וחיצוניות הרצון. מה באמת באמת פנימיות הרצון? בסדר, אני יודע שבניתי פה גדר ועוד גדר ועוד גדר ועוד גדר וגם הבאתי טרקטור מסביב. זה הכל חיצוניות הרצון. פנימיות הרצון הייתה לשבת בפנים ולהתענג על השם. או לשבת ולשתות, לא יודע מה. מה פנימיות הרצון של כל דבר? פנימיות רצונו של הקדוש ברוך הוא בבריאה היא זה כל האדם. סוף דבר, הכל נשמע את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם, זה עשר הספירות. כל השאר זה חיצוניות העולמות, ולכן זה עולם הפירוד. כשהעשייה נעשית, אבל היא לא משתמשת בכלים שיכולים לרומם, אז הפעולה נשארת בעולם הפירוד. והיא לא עולה את העליות שעליהן דיברנו בתבנית הזאת של הפרק. היא כן, הוא מסביר מיד מה זה עושה. ועכשיו הוא יעשה חלוקה, זה לא ציוות. אתה צודק מאוד, אבל נראה את השלבים. ואין בה, הוא מגדיר מה זה כן ומה זה לא. ואין בה, בעבודה הזאת, כוח לעלות ולהיכלל בייחודו יתברך. שהן עשר ספירות הקדושות. וכמו שכתוב בתיקונים, ובלא בחילו ורחימו, לא פרה לאלה. בתיקוני זוהר כתוב שבלא דחילו ורחימו, ללא היראה והאהבה, אז למעשים שלנו, למצוות שלנו, אין כוח לפרוח. למעלה, לעוף. הכנפיים. כמו שהסברנו, שהאהבה והיראה הם הכנפיים שלי, הם הכנפיים של העוף. אז נכון, נחזור להלכה, שעוף בלי כנפיים הוא עוף. הפעולה נעשתה. ציוות מתרחש על ידי הכנפיים. הפעולה נעשתה, ומבחינה מסוימת תכלית בריאת האדם התרחשה, רק היא נשארת פה בעולם הפירוד, ועוד מעט נבין מה כן תהיה המשמעות שלה. הרי אם זה לא עולה, אז מה כן המשמעות? לאט לאט, עכשיו הוא רק מתחיל. ולא יכלה, ללא הכנפיים, לסלקה ולמייקם קדם השם. כלומר, כדי שהאוף יהיה לא רק במובן המכני אוף, שאין לו סיכון חיים והוא קשר לאכילה והוא אוף, אלא שהוא יהיה אוף שאף, הוא צריך לעלות ולהגיע לפני הקדוש ברוך הוא, זה יכול להתרחש רק על ידי בלבבך, על ידי אהבה ויראה, ואהבה ויראה זה הכוונה, זה הלשמה. ואז הוא ממשיך ומסביר כך, וזה חידוש עצום. מה שלמדנו ש... דבר נעשה שלא בכוונה, מה הכוונה בלא בכוונה? האם הכוונה היא שזה נעשה לא לשם השם, לא לשם כוונה גדולה, אלא לשם אגו שלי, שזה חמור יותר? כי אז באמת יש פה קליפה, יש פה סתרה אחרה, יש פה את האגו שלי שתופס. או שהכוונה היא שזה נעשה לא לשם שום כוונה, זה נעשה סתם, כי כך התרגלתי כשהייתי תינוק. גם זה, כלומר גם המצווה הזאת, מצוות אנשים מלומדה, גם היא נשארת רק בעולם הפירוד ובחיצוניות העולמות, גם היא לא עולה. אפילו אם אינו עוסק שלא לשמה, בסדר, עכשיו מובן המילה ממש, כלומר, בממשות של שלא לשמה, ממשש, זה לא לשמה, שאתה יכול למשש אותו, זה למשהו אחר. כלומר, לשום איזה פנייה חס ושלום, אלא כמו שכתוב התאיר, אתה מותי מצוות אנשים מלומדה. פירוש, מחמת הרגל שהורגל מקטנותו, שהרגילו ולימדו אביו ורבו, לראה את השם ולעובדו. ואינו עוסק לשמה ממש, הלשמה הוא לא ממשי, כי למה לא יכול להיות שהלשמה הוא ממשי בצורת העבודה הזאת? כי לשמה ממש אי אפשר בלא התעוררות דחילו ורחימו הטבעיים על כל פנים. מה אפשר לעשות? אי אפשר להגיע ללשמה אם אין התעוררות של הירושה לפחות. להוציאה מהסתר הלב אל הגילוי במוח ותעלומות ליבו על כל פנים. שזה לא יקדוש את הלב, אבל שתחשוב. לא יכול, כי המוח שליט על הלב, אתם זוכרים את כל מה שלמדנו בזה, כיוון שהמוח שליט על הלב, אז המוח יחשוב לאט לאט יקרה משהו, אחרי המעשים יימשכו הלבבות, אבל תפתח פתח לחשיבה, הרי אני מתכוון לזה, אני רוצה משהו, אני רוצה את המשהו שיש בזה. כי כמו שאין אדם עושה דבר בשביל חברו למלות רצונו, משפט מדהים, כל כך פשוט, כי כמו שאין אדם עושה דבר בשביל חברו, אמרנו עכשיו רק את העניין שאי אפשר עובדתית שאדם יוכל להגיע בלי התעוררות של תחילו ורחימו הכי פשוטים שיש, עצם ההתעוררות אפילו של ירושתנו, אי אפשר להגיע ללשמה. למה? כי כמו שאין אדם עושה דבר בשביל חברו למלות רצונו, אלא אם כן אוהבו או ירא ממנו. בסופו של דבר, מה גורם שעושה מוטיבציה? מה נותן היום, קוראים לזה בעברית יפה, הנאה, נכון? או שאני אוהב מאוד, או שאני ירא מאוד. עכשיו המאוד הזה יכול להשתנות. אני אוהב קצת, ירא קצת. ברגע שאני אין לי את המוטיבציה הזאת, לא אוהב ולא ירא, אתה תרגיש את זה בעבודה שלי תוך דקה. כי כמו שאין אדם עושה דבר בשביל חברו למלות רצונו, אלא אם כן אוהבו או ירא ממנו, היופי של הדוגמה הזאת הוא כל כך, להמחיש אותה כי היא כל כך פשוטה. כך אי אפשר לעשות לשמו יתברך באמת, למלות רצונו, לבד. כלומר, למלות רצונו, לא למלות רצונך. במובן השלילי, או למלות רצונך במובן הלא שלילי, לשמור על המסגרת. שהכל יהיה בסדר, שהילדים יהיו בסדר. כך אי אפשר לעשות לשמו יתברך באמת למלות רצונו לבד בלי זיכרון והתעוררות אהבתו ויראתו כלל במוחו ובמחשבתו בתעלומות ליבו על כל פנים. כלומר, אם אין כאן את המינימום שלעורר את האהבה והיראה הטבעיים, בסדר? הוא עדיין מדבר על האהבה עכשיו בעיקר, על האהבה הטבעית, עוד רגע הוא ידבר על היראה ועל האהבה עוד יותר, הצד שדגיש את היראה. כשאין את זה, אין מוטיבציה, אין הנאה. אתה מבין את זה בעבודה, אתה מבין את זה כשאתה חייל, אתה מבין שאתה לא, אתה לא תיתן תפוקה בתור עובד, שאין לך לא אהבה ולא יראה למערכת, לא אהבה ולא יראה לאדם, לא אהבה ולא יראה לנושא, אתה תופס את זה. אתה מבין שאתה לא תכניס חייל למקום רציני כשאין לו לא אהבה ולא יראה לא לשום דבר פה. אתה לא תסמוך עליו. גם פה אין, פשוט זה לא יכול להיות שזה יתרחש. וגם האהבה לבדה, הערה מאוד חשובה עכשיו, וגם אהבה לבדה, לפעמים אדם מעורר את האהבה, הוא מעורר את האהבה, כי הוא באמת, זה יותר קל לעורר את האהבה מאשר את היראה. הוא מעורר את האהבה, אבל הוא לא מעורר עם זה את היראה האמיתית של היראה, של, של, של היראה ממש. אינה נקרא בשם עבודה, כי המילה עבודה, המילה עבודה במה שאתה הופך להיות לעבד, זה עצמו כולל את היראה. היראה היא הבסיס שצריכה לבוא ביחד עם האהבה. הכלב שומר עליי בחצר מפני שהוא אוהב אותי. אבל אם אין לו את התכונה הבסיסית לירה מכל מה שבא להזיק, אז הוא יושב ויכתוב בשירים. הוא לא ימלא את התפקיד שלו לעולם. התכונה הבסיסית הזאת של היראה היא אפילו קודמת, היא חוש קודם. עוד לפני שהוא פיתח את האהבה, הוא פיתח את היראה מכל מה שנוגע לו בטריטוריה. לאט לאט הוא פיתח את ההבנה שהטריטוריה שלו ועמי זה דבר אחד. אבל הרי ראשון הוא פיתח את היראה שקדמה לאהבה הזאת, והאהבה והיראה יחד הן הכנפיים שנותנות לו את החשק לקפוץ ולנבוח. במובן הפשוט, לכן אני משתמש עכשיו במובן של החיה, אדם ובהמה, שכל הזמן אנחנו מדברים שיהיה השם. הן נותנות לו את הכנפיים לתת את התפקיד שלו, לתת את הכלב שלו, את הכולו לב שיש בכלב. למה הוא כולו לב? כי יש לו אהבה ויראה, וזה לבבך. לבבך של האדם זה האהבה והיראה. אתה רוצה לדעת מהו הכלב? אגב, אפשר לראות את זה בכלב יותר נכון, אני חושב, אלדד, יותר מכל חיה אחרת. תראה אצלו אהבה ויראה, פשוטים, הכי פשוטים בעולם. לא אוהב, הוא לא ישים עליך. לא ירא, אבל בחושים של יראה, לא כלב. כדי להיות הכל, כדי להיות הלב הזה, עכשיו, איך אני מפתח את זה? לפחות במינימום של דרך המוח השליט על הלב. לכלב יש פלוס, שהוא לא צריך לעבור דרך מנגנון המוח השליט על הלב, ושהלב יתעורר באהבה כזאת על כל פנים. לי אין את הפלוס הזה, ברוך הוא וברוך שמו, כי אני בעל בחירה. אז אין לי את הפלוס הזה. מה אני צריך לעשות? אני צריך לעורר על כל פנים דרך המוח, השליט על הלב, את האהבה והיראה. ואז אומר התניא, דווקא פה צריך לעצור ולהגיד, הרבה פעמים האהבה תהיה מובנת לך, והיראה, אתה תגיד, אוקיי, זה פחות חשוב עכשיו. אני מבין את הפילוסופיה, אני קשור לאהבה. והוא אומר, עצם המושג של עבודת השם, המושג עבודה, בא כדי להגיד שהיראה היא חיונית, היא בסיסית, היא עצם העניין, אתה עובד את. וגם האהבה לבדה אינה נקראת בשם עבודה בלי יראה תתאה לפחות. יש יראה אילאה. תמיד אנחנו מדברים על יראה תתאה ויראה אילאה, תשובה תתאה ותשובה אילאה. בלי יראה תתאה לפחות, הפחד מלעשות שטות. היראה תתאה הבסיסית, עוד בלי, אתה יודע מה? כלב עייף. יש לו את היראה תתאה. הוא מיד חוזר, אבל יש לו את היראת התאה הבסיסית, הוא מפחד מהרעש, הוא מפחד מהחטא. בלי יראת התאה לפחות, שהיא, היראת התאה, מסותרת בלב כל ישראל. יראה אילאה היא עבודה. אבל היראת התאה מסותרת בלב כל ישראל. ובלי זה, זה לא נחשב בכלל עבודה. כמו שיתבאר לכמן, לכמן הכוונה היא בעוד שני פרקים. בפרק מ"א הוא מדבר הרבה על יראה ואהבה, לכן אני לא מעריך בהם עכשיו, שם הוא מדבר על מה קודם למה, שם הוא מדבר על מה שדיברנו עכשיו. וכשעוסק שלא לשמע ממש, כלומר, מה אמרנו עד עכשיו? שכשהוא עוסק שלא לשמע, שזה נשאר בעולם הפירוד, דהיינו בחיצוניות העולמות, זה הכוונה סתם לא לשם פנייה עצמית שלילית, אלא כשהוא עוסק בזה פשוט וי. מצוות אנשים מלומדה, ותהי יראתם אותי, לכן הוא סיים את הדיון הזה במילה היראה, ותהי יראתם אותי, מצוות אנשים מלומדה. והוא רוצה להראות לנו את האבסורד, כל בעל חיים קולט שאי אפשר לעשות כנפיים ממצוות אנשים מלומדה. ואת זה אומר לנו התניא אחרי שהוא אמר לנו שבשונה לחלוטין מהמשל, הדוגמה שאמרנו להבדיל עכשיו, בעצם הפעולה שלך גם בחיצוניות העולמות מתרחשים דברים בעולם. אבל זה לא קשור בכלל לעלייה, מתרחשים דברים כי זה תכלית האדם לעשותו. מתרחש, התרחשה פעולה. והפעולה הזאת עוד תעלה למעלה עוד בהמשך. הוא יגיד איך. וגם לך יש עבודה איתה. עכשיו הוא עובר לשלא לשמה השני שהיה לנו בספירה. לא שלא לשמה וי, אלא שלא לשמה לחמת פוזה. עכשיו פוזה נשמע רע. אבל זה כבוד. מחקר השוואתי, מסתכלים עליי. זה גם מה? ודאי. ודאי, זה כבר, זה ברור. וכשעוסק שלא לשמע ממש, כלומר, זה נעשה לא לשמע, זה לא חייב להיאמר ברמקול. זה נאמר בינך לבינך. לשום איזו פנייה, לכבוד עצמו, עכשיו תשמעו הגדרות, כגון להיות תלמיד חכם. לא כל כך רע, לא? זה לא לשמע. דבר מופלא. וכהי גוונה, הוא בכוונה הולך על הדוגמה הזאת. אזי אותה פנייה שמצד הקליפה, אבל איזו קליפה? בנוגה. זה שלא נשמע הפיך. אם הייתי משתמש במושגים של התניא, הייתי אומר שאבי זה בעצם חלק מתכלית האדם לעשותו. כל אחד מאיתנו לפעמים עושה וי. אולי רוב הזמן אנחנו חיים בויים. ועוד מעט נדון באיך מרוממים את הוויות הזאת. עוד מעט נבין את המושג הזה אחרת לגמרי. המושג של מתוך שלא לשמה יבוא לשמה הולך לקבל פה משמעויות חדשות. הוויות הזאת נבין אותה עוד מעט. כי אנחנו חיים את הוויות הזאת. שנייה אחת, אני יודע. זאת הוויות. אחר כך בא שלא לשמה השני, שגם אותו אנחנו מכירים טוב מאוד. על מנת להיות המזרחה. השלא לשמה השני הוא כבר קליפה, השלא לשמה הראשון הוא לא קליפה. השלא לשמה הראשון הוא פשוט חסר כנפיים. הוא אוף, בלי קליפה, אבל בלי כנפיים. כי לא יכול להיות שאדם יעשה רצון חברו, לא רצון השם יתברך, רצון חברו בלי אהבה ואירה. אז אין כנפיים. תודה, יש אוף, אין כנפיים. ואגב, בבי, אחרי שתי שניות שאתה תשכנע אותי, אני מודה לך על מה שאמרת. כי בסופו של דבר, באמת, מה הרבה להביא לעשות? שאני ממשיך להיות אוף קשה. נכון, אין כנפיים. אני גם אמר לעבודה. לא, לא, גם לא אמרתי שיש כנפיים. באמת, בינינו, לא טענתי שיש כנפיים. אם נדבר דוגרי, בסופו של דבר נכון. כן, יש בזה המון דברים. יש בזה גם, יש בזה שגרה. ושלא לשמע השני, אתה מפריע לכנפיים. כי יש קליפה. אבל מה אתה רוצה? שאני לא אגיד לילד שיש סוכריה. שאני לא אגיד שהשיעור מרתק, שאני לא אגיד שתהיה תלמיד חכם? מה אתה רוצה? זאת קליפה בנוגה. כלומר, היא הפיכה. אני לא אמרתי לך כבוד זרה. אני אמרתי לך, תשתמש בזה לכיוון ההפיך. זה כמו כוס יין. תחליט מה עושים עם זה. מה שלא נשמע השלישי, שעליו לא מדבר בפרק הזה, אלא בהמשך, הייתי קורא לו הוא קליפות מאוד. כלומר, אתה עוסק פה בעצם על מנת להסתיר את שם השם יתברך, חס ושלום.
זה כמו
ההבדל
בין כופר
ומין. יפה, יפה. פה אתה עוסק ממש להסתיר, כלומר, על מנת לקנטר. זה שלא לשמע. הגמרא אומרת שמצד אחד כתוב מוטב שילמד אדם שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע יבוא לשמע, ומצד שני כתוב שכל מי שעוסק שלא לשמע, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, שלא נברא. כל מיני ביטוי. מה אומרת? סתירה. אז היא אומרת, זה בשלו לשמע נאמבר 2. על מנת שיהיה מתחכם. על מנת שיקראו נרד. וזה קלאסי למושג קליפת נוגה. כי כשאני אומר על מנת שיקראו נרד, אני אומר המון דברים טובים בתוך המשפט הזה. המון דברים טובים. קח רגע את המשפט הזה מכיוון אחר. עם הכישלונות האלה יכולתי להיות אלף דברים אחרים. כלומר, השלו לשמע הזה הוא על איזשהו ציר מאוד ארוך, בין ממש קליפת נוגה, לכן ההגדרה של קליפת נוגה היא נהדרת. הוא שם בין הקליפתיות הכי הכי נמוכה שלו, לבין משהו שאתה יכול להתבלבל לפעמים שהוא כבר ממש ממש אור אינסוף. כמו זה מאוד מבלבל, ואדם צריך לבחון את זה כל שנייה. כל שנייה הוא צריך לבחון את זה, זה השלו לשמע של קליפת נוגה. טוב, אז זה השלו לשמע שהוא קורא לו קליפת נוגה, זה הגדרה נהדרת קליפת נוגה, זה משהו כזה בין, פעם סיפרתי לכם, מופיע סיפור ידוע של, אני רוצה לראות עד איפה קליפת נוגה יכולה להגיע. היה רב גדול מאוד בעיר בפולין בשם ריישה. היום היא נקראת ז'שוב בגליציה. עיר גדולה בגליציה בשם ז'שוב. הייתה עיר חסידית חשובה. היהודים קראו לה ריישה. והיה שם רב חשוב, הישועות יעקב. והוא היה שנים רבות מאוד, הוא היה זקן, והוא נתן סמיכה לכל הצעירים, לכל מי שנבחנו לרבנות, מכל האזור הגדול הזה, זה הייתה עיר מחוז, מאוד גדולה. לימים, כשהוא הזקין בנו, כבר מילא את מקומו בפועל, והבן היה בוחן, והאבא היה מאשר את הסמיכת. אם הוא נתן סמיכה, הוא היה מאשר. יום אחד הגיע מישהו, ספרתי לכם פעם נחשב, יום אחד הגיע מישהו, ולהיבחן. והבן בחן אותו ובחן אותו ובחן אותו ובחן אותו, ועכשיו אבא תמיד היה חותמת. כלומר, הוא נתן את האישור, מאוד שמח על הבן שלו. והגיע מישהו להיבחן, והבן כתב, ברור לי לגמרי שאסור לתת את השמיכה. ברור לי. טוב. הוא מגיע אל האבא, האבא מדבר איתו קצת בלימוד, הוא רואה שהוא בסדר גמור. אחרי כמה דקות, האבא קורא ליהודי, נותן השמיכה, של הרב הזקן. הבן שואל אותו, אבא, אני לא מבין מה... אז הוא אומר לו, תראה, אני דיברתי איתו 5 דקות. אם הוא לא יהיה רב, הוא יהיה כומר. צריך להציל אותו. כשרוצים הגדרה ללימוד, לשולו, לשם... איפה הקליפת נוגה נגמרת שם, אבל למטה זה שם. הוא יהיה רב או כומר, צריך מהר מהר להציל אותו. תן לו סמיכה. זה דבר נכון, זה דבר נכון. עכשיו תמנה גם מישהו שישמור. אבל תבין, מישהו צריך לעצור פה, תבין, מה עושים? יש בזה, זה קליפת נוגה. זה קליפת נוגה, זה הציר. אז הוא אומר כך, כשעוסק שלא להשמע ממש רק לשום איזו פנייה לכבוד עצמו, כגון להיות תלמיד חכם, וכאי גוונה, אזי אותה פנייה שמצד הקליפה דנוגה, הדגשנו את הצד השלילי שבזה, אבל אנחנו, אני לא מדגיש מפני שמובן אני חושב הצד החיובי שבזה, הוא עצום. הוא המוטיבציה, הוא החשק, הוא הבחינות, הוא הכוח, הוא המון דברים. אף אחד לא יכול להוציא את זה. מתלבשת בתורתו, הקליפה, מצד הקליפה דנוגה הפנייה. והתורה, אותה תורה שהוא לומד מצד הקליפה דנוגה, היא בבחינת גלות בתוך הקליפה. כמו המושגים שהתרגלנו אליהם בקליפת נוגה. לפי שעה. כמו כל גלות, שהיא רק לפי שעה. עד אשר יעשה תשובה, וכאן מושג נפלא, תשובה על התורה שהוא למד להיות תלמיד חכם. תעשה על זה תשובה. על אותה תורה, זו מדרגה של תלמיד חכם. על אותה תורה שהייתה שלא לשמע אתמול, על זה גם תעשה תשובה. אתה יודע על כמה דברים צריך לעשות תשובה? הרי הוא לא חטא ב-XY, כן, אבל אתה יודע על מה יש לו לעשות תשובה? והתורה היא בבחינת גלות בתוך הקליפה לפי שעה, עד אשר יעשה תשובה שמביאה רפואה לעולם. כן, שהתשובה הזאת תביא רפואה לעולם, כי מה שלא מצליח פה בעולם זה כי יש פה קליפה. והעולם לא רואה את הקליפה, כי העולם משוכנע שהכל פה לשם שמיים. רק אתה יודע על הקליפה. ואתה מחזיק פה איזשהו מידע, איזשהו משהו שלא נותן לרפואה הזו להופיע לעולם. שבשובו אל השם, גם תורתו הזאת שבאה מהקליפה, מהפנייה, שווה עמו. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה, אפילו מה כתוב, שלא לשמע, שמתוך, זה הציטוט, שלא לשמע, בא לשמע. והתניא לא בטעות הוסיף מילה, שמתוך שלא לשמע, בא לשמע, נו, בוודאי. אופה, זה לא כתוב במשנה, בשום גרסה. שם כתוב בעזרת השם.
לא, זה אומר,
אם
ראית תמיד
חכם,
זה תמיד,
שאין אפשר
להגיע
לנשמע
לדרך, אין הדרך
הלא נשמע. אם ראית תמיד חכם שחטא, ודאי עשה תשובה. מה זה הבוודאי? תשמעו את ההגדרה, כנראה, תשמעו את ההגדרה. שבוודאי, תשמעו את ההגדרה, זה דבר לא יאמן עכשיו, זה חידוש. סופו לעשות תשובה. אין לך אדם מישראל שהקודש ברוך הוא הביא לעולם הזה, שאין סופו לעשות תשובה. סוף ישראל, אומר הרמב״ם, לעשות תשובה ומיד הם נגאלים. בגלגול זה או בגלגול אחר. כי לא יידח ממנו נידח. אתם יודעים מה כתוב פה בעברית אחרת? שבוודאי אתה יכול להגיע ללשמה. כי הרי אם התשובה היא על השלא לשמה,
ודאי תגיע.
ודאי יש לך כוח להגיע, אתה ודאי תגיע, אבל מה החידוש שלי בעבודת השם שלי? שוודאי אני יכול להגיע. ודאי אתה יכול להגיע ללשמה. תחמיר פה הרבה במקום. אתם יודעים את החידוש שכתוב פה? אני יכול, אני, שלא מצליח לצאת מהבין. לא מצליח לצאת מהפנייה. אם הקודש ברוך הוא אמר לך שהוא מחכה ממך, אז יש כאן שתי אפשרויות, כמו שאנחנו רגילים להגיד. או פשלה בייצור, תשלח עם עסקית ותגיד, הקודש ברוך הוא, זה יצא לא טוב המוצר. או שמסתה הכל שזה יהיה טוב, אבל תשלח עם עסקית אחרת. או שלא קלטת שאתה עדיין באמצע התהליך. אתה כבר חושב שאתה באיזשהו מקום שהוא אחרי התהליך, ואתה עוד בתוך התהליך. כי בוודאי יוכל להגיע ללשמה. כן, אבל ההנאה בתיה מופיעה רק בגן עדן, רק בעולם הבא. שכר מצווה הוא רק שם, שכר מצווה בהי על מלאיקה. רק בהי על מלאיקה, כי אני לא יכול להגיע אף פעם להנאה הזו של ההשגה. אני מגיע לטיפה, טיפה, 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 טיפה. אבל להשגה עצמה, להשגה עצמה אני מגיע שם. כי בעולם שלנו זה לעשיות, ולא להשגות. לכן, הבוודאי הזה הוא חידוש, הוא לא מובן. הוא החידוש שהקדוש ברוך הוא חידש לי בעצם רעיון התשובה. כן, אין לך דבר שאין לו תשובה.
אבל אלה שאומרים עליהם שהם בעצם קונים את העולם הזה.
דיברנו אתמול על זה, דיברנו על זה אתמול בעריכות, שעולמך תראה בחייך, אין הכוונה שאתה מגיע למדרגה של גן עדן. אתה מגיע למדרגה מסוימת שהיא כמו, אבל היא ודאי לא זה. זה אף פעם לא יכול להיות זה.
אז בעצמו הזה הוא אומר לו איפה הנאה?
מצוין, מצוין. ואז הוא מגיע לבוודאי הזה.
אבל מה מונע ממני להגיע להשגה?
כן, כן, עצם הבריאה בצמצום. החסד שהקדוש ברוך הוא צמצם. הנס שלי שאני לא יכול להגיע להשגה, כי אם הייתי מגיע להשגה זאת אומרת שאני שם. עצם הצמצום. ואז הוא אומר כך, כל זה כשמה, כשהלימוד הוא לא וי, אלא ממש שלא לשמה, לשם פנייה. להיות תלמיד חכם וכאי גם. אך, זה החלק האחרון, כשעושה סתם. הוא לא עובר פה עכשיו שלא לשמה השלילי השלילי. אתם זוכרים? זה אמרתי לא עוסקים בפרק. אלא בין א' לב', כלומר בין שלא לשמה של קליפת נוגה, לוי, יש משהו כזה שהוא עוד יותר טוב משניהם אפילו. שעושה סתם, לא נשמע, ולא שלא נשמע. זה אותו וי, זה בעצם לא דבר נוסף, זה כאילו זה חוזר לוי. זה בעצם חוזר לוי. כשעושה סתם, לא לשמה, ולא שלא לשמה, סתם, המילה סתם. מה שהיום קוראים סתם, למה אתה עושה סתם? אין הדבר תלוי בתשובה. יופי, זו החלוקה. זה לא דבר שלישי. שלישי, סליחה. זה האבים, אבים, ועכשיו שלא לשמה של קליפת נוגה. השלא לשמה של קליפת נוגה צריך תשובה. בשביל לצאת מהשלא לשמה של קליפת נוגה, שאני לומד באיזושהי נקודה, בשביל לצאת מהפוזאיות, מהקליפה של כל מה שאתה עסוק בו, צריך תשובה. והתשובה הכללית תעשה תשובה גם לתורה שלמדת ותרומם גם אותה. אבל כשהבעיה היא הסתמיות, הביא, סתמיות שזאת הבעיה, האדישות, כאן עכשיו החלוקה שדיברנו מקודם. כשהבעיה היא הסתמיות, אך כשעושה סתם, לא לשמע, ולא שלא לשמע, שעכשיו פן שזה הרבה יותר טוב, הוא יהודי פשוט, הוא יהודי נחמד, הוא לא רוצה ללמוד על מנת להיות תלמיד חכם, זה ממילא גם לא יוצר לו עוד מיני יצרים אחרים ומטורפים שמתחים, זה בכלל לא מעניין אותו. אבל גם את האמת לא ממש מעניין אותו עכשיו, רפאינו השם מעניין אותו, כי הבטן כואבת לו, לא מעניין אותו השיבנו אבינו, מעניין אותו שהוא עובר, הוא לא יעבור יום בלי זה. אבל בי, כשעושה סתם לא לשמה ולא שלא לשמה, אין הדבר תלוי בתשובה. אז זה לא צריך לעשות תשובה, אלא מיד שחוזר ולומד דבר זה לשמה, עכשיו תשמעו איזה יופי, הרי גם מה שלמד בסתם מתחבר ומצטרף ללימוד זה הוא פרחה לאילה. יש כמו שרשרת עם חוליות, כשהוא עכשיו מכניס את עצמו לתוך עולם של לשמה, אז הוא נכנס לעולם של לשמה, ועם זה הוא מעלה גם את כל החוליות הקודמות. אם בחוליות הקודמות הייתה קליפת נוגה, אז הוא לא יכול לעלות בסתם אותה יחד עם כל שאר החוליות, כי היא תפסה מקום. צריך לעשות שם תשובה שמעלה דברים מקליפה. אבל אם בחוליות הקודמות היה סתם, אז כשאתה עובר עכשיו אישיותית לאישיות אחרת של בעל תשובה, אתה מעלה את כל זה. מה זה התאור? הכל על ידי התאורות הזה, ברור. ברור, אבל אני צריך לעשות את התשובה הזאת. אני צריך לעשות אותה. בסדר? כלומר, הוא מגדיר את זה. הוא אומר, תשמע מה הוא אומר. הוא אומר, כשעושה סתם, אין הדבר תלוי בתשובה, צריך פה המבנה, ההתאורות הבדלת שאתה קורא, הוא כזה שלא נעשה פה משהו שיצא מהמסלול, אלא מיד שחוזר ולומד דבר זה לשמע, רגע מה שלמד בסתם מתחבר ומצטרף ללימוד זה, הוא פרחה לאלה. מאחר שלא נתלבש בו עדיין שום קליפה דנוגה. לכן הלימוד הראשון שלו, המצווה הראשונה שלו, נדבר עכשיו על הלימוד, לומד שלא לשמע. אז הלימוד הראשון שלו לא היה בגלות של קליפת נוגה. אתם זוכרים את הגלות ההיא שמהגלות צריך לשוב? מגלות צריך לשוב הביתה. אבל אם לא הייתי בגלות, אז אני לא צריך לעשות תשובה, אלא אני צריך לוודא שהעסק נע במסלול.
אני צריך לוודא שאני אגביא כנפיים.
בדיוק. עכשיו הכנפיים, והכנפיים ירוממו מהמקום שאני נמצא את מה שנמצא במסלול הזה.
עכשיו לא ברור, מה שאני אומר,
לכן אמרתי, מה יותר טוב ומה פחות טוב, יש פה שני צדדים. ברור שמהצד החברתי האדישות היא בעייתית, אבל מהצד הפרטי של התיקון, לפעמים הפוך. לפעמים הפוך לגמרי. כי אני מרגיש את זה כל כך, כי מהשלא לשמע שיש בו פנייה, אתה נכנס לגלות. והיא גלות שמבחינות מסוימות היא הרבה יותר קשה מגלויות של יצרורים אחרים. כי היא גלות של נרקיסיזם רוחני. היא גלות מטורפת שהיכולת לצאת ממנה היא לבוש בתוך קליפת נוגה עם שק מסובך מאוד. הבלבול בין אהבת עצמי לקודש ברוך הוא. הבלבול בין, זה בלבול מאוד מסובך. אגב, אתה יכול לבלבל בו הרבה אנשים איתך. אתה מלבל לו את עצמך. זה בלבול נוראי יכול להיות. שם צריך מנגנון קלאסי של תשובה.
לאו דווקא לנושא הזה שלמדת בשביל תמיד חכם.
לא, לא, תשובה.
תקבל איזה אולי ניסיון על ידי בני אדם, ומה ניסיון הזה תעשה תשובה אמיתית, ואז הכל...
ואז התשובה זה לא רק מה שאומר. התשובה היא לא על זה, התשובה, התשובה. כן. אחרים לגמרי. כאן מדובר על איך אני מצרף לעצמי מחדש כנפיים, תדביק חזק את הכנפיים, הם ימריאו את המטוס. לא פרשתי מהמסלול, כמו שבתי אומרת, תדביק את הכנפיים. לא פרשתי מהמסלול. יש בעיה ולא פרשתי מהמסלול שהיא אחרת, שהרב עמוס אמר, לא פרשתי מהמסלול, אני יכול להישאר שם על המסלול הזה עוד 100 שנה כך, בלי כנפיים, ולצאת רגוע. נכון. כשהייתי בגלות, אז נכון שאני מבין שאני בגלות, אבל אני כל כך לא מבין שאני בגלות כשאני בגלות, שלפעמים אני לא אעשה משם תשובה, והמצב שלי הוא הרבה יותר גרוע. גם הסיכונים שאני מייצר משם הם יותר גרועים. לכן, לשלא לשמע הזה צריך מנגנון תשובה מלא. ולבל יידח ממנו נידח. והחידוש הוא שלא משנה באיזה שלא לשמע אתה נמצא. זה חידוש עצום. תחשבו מבחינה פסיכולוגית מה אומר פה האדמור הזקן. אתה נמצא, אייל קורא לזה נכון מאוד על הנושא של אהבה עצמית והכל. אתה נמצא במצבים שלפעמים הפסיכואנליזה אומרת, אתה לא יודעת איך לצאת משם. והוא אומר, אין דבר כזה. אין דבר כזה בעולם, אין דבר שאין עליו תשובה. לבל יידח ממנו נידח. השאלה
היא מכוחות עצמו, הוא יוצא מהמצב שלו, שזה באמת התערות דלאלה שלו.
הכל התערות דלאלה, הכל בית כוחות עצמו אבל של תשובה. ועצם התשובה זה שהקודש ברוך הוא בלבד, הוא יודע תעלומות, הוא נותן לי את הכוח לתשובה. אף אחד אחר בעולם לא יכול לתת לי כוח לתשובה, וגם אף אחד בעולם לא יכול להתערב לי בהבנת התשובה. יודע תעלומות יעיד עליו, ויעיד עליו יודע תעלומות, זה מחוץ למנגנון הנורמלי. אתה ואני יכולים לתת עזרה אחד לשני, כדי שבמנגנון הזה יתרחש הנס שנקרא תשובה. בשביל לצאת ממצרים, צריך אני השם אני ולא אחר, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח. אני ולא משה רבנו. ודאי. זה ההתערות הדיטת, אתה צריך לשים את הדם, ואני השם, אני ולא אחר, אני פוסח, אני מדלג. אני, וכל ניסיון שלך להבין בשכל וטעם, ולהגיע לאיזה סטטיסטיקה, אני בטוח שבמצרים היו כאלה שאמרו, בוא נעשה סטטיסטיקות, על איזה דלת שלישית, רביעית מדלגים, מה הרעיון, איך, שו תוכנות מחשב בטח, לבדוק את ההתערות הדיטת, והכל אלוקי, נטו, לא מובן, אפס הבנה. זה תשובה. זה שוב, אז זה מנגנון אחד. המנגנון שבמסלול הוא מנגנון שאתה נמצא בו. אז בחידוש התשובה הוא הוסיף את המושג הזה, בוודאי יכול להגיע ללשמע, אתם מבינים? כלומר, באים אל אדם שיכול להיות שפיתח עשרות שנות קליפה, והוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא ברא אותך, כי בוודאי אתה יכול להיות בלשמע. בוודאי, עם סימן קריאה, בוודאי, אתה הולך לרופא, אתה שואל אותו, מה אחוזי ההצלחה? אומר האדמור הזקן, 100. 100%. מה עובר בדרך? מה דון אחר כך? אבל לפני שאתה מבין שזה 100% תשובה. כלומר, 100% אפשר לצאת ממצרים, אם אתה 100% מבין שאתה במצרים. זה לא, זה שני דברים. והדבר השני הוא על הליין. כשאתה באדישות עם המינוסים שלה. כשאתה אוף כשר. אתה גם לא תופס נפח, אתה לא תופס כותרות, אתה לא רוצה להיות תלמיד חכם, במובן הזה הרבה יותר פשוט. לכן אין לך גם את היתרים האלה. אין כאן את הגדול מחברו, יצור גדול ממנו במובן הזה. שם, בעצם הדבקת הכנפיים, אתה פתאום תסתכל על עצמך ותגיד, רגע, אז מה שהייתי אתמול זה שטויות בכלל. וכשתגיד את האמירה הזאת, האתמול יעלה. בדיוק. יעמוד לך, והכל יעלה ללאה. כמו שאמרנו תמיד, שבהיו הדברים האלה אשר אנוכים מצווך היום על לבביך. אתם זוכרים את העל לבביך של הקוצקר?
אולי הם אחד
זה יפתח. בדיוק, שים על הלב. היי, אבל סגור. שים פה עם סלוטי. הנה יום אחד, בום, משהו יפתח, שיפול.
זה שאומר גלגול, זה או גלגול הבא סימן שיש אנשים שגם עם ניסיונות, מחלה ומוות, ועדיין לא יסוד תשובה.
נכון.
צריכו לחזור בשביל זה.
בוודאי. בוודאי, 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 בוודאי.
זה בעצם, זה שעושה את אבי, זה עובר על מצוות עשה, לעבוד את השם בשמחה. וזה שמהקליפת נוגה הוא עובר על לא תעשה.
של עבודה זרה.
עבוד של עבודה זרה.
מדהים.
אז למדנו שתשובה של מצוות עשה זה פשוט ממשיכים.
זה פי לפלוי. זה פי לפלוי. שומעים מה אנה אומרת? אנה אומרת בלומדש. היא אומרת שמי שעושה רבי וחי בתוך המסלול, אז הוא ביטל מצוות עשה. הוא לא עובד את השם בשמחה, הוא לא עובד את השם עם הכנפיים. נו, מה עושים? מביאים עולה וממשיכים. זה התיקון. אבל מי שעובד את השם מתוך פנייה, אז הוא עובר על לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז זה לא שייך עכשיו לממשיכים. מה ממשיכים? אתה מוריד את זה לפה. אז קודם כל תשוב מהגלות.
סיפור על אחד שבא אל הרבי, אמר הרבי מנשקה, אומר לו, אוי, מה שאמר התנא במשנה אני יכול להגיד, אוי לי שקלקלתי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. אתה לא אומר ככה. כשאתה אמר את זה התנא, הוא התכוון לאוי שראיתי את מעשיי. כשאתה אומר את זה, אתה מתכוון לאוי שקיפחתי את פרנסתי.
מה אוי?
אז איזה מדרגה זאת?
טוב מאוד. זה לא צריך להיות בי. אדם דואג מכפר, זה לא צריך להיות לי. זה יהודי טוב יכול להיות. הוא יכול להיות צדיק יסוד עליו. רק שיקיר את מקומו.
יש ויפאטלה ופסים.
ויפסים. פסים. 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 ולכן מסיים האדמור הזקן. פסים. 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 זה השיעור שהיה בפסח שלא היית. אנחנו סימנו לך.
אני חושבת בסוף.
כן, סליחה. ולכן לעולם יעסוק אדם שלא לשמה. בסדר? כי מהשלא לשמה, כמו שאמרנו, אז מזה הוא ילמד מחדש ויעלה ללשמה, וכן העניין בתפילה שלו בכוונה מסיים התניא את הפרק. וכאן יסוד גדול, כמו שכתוב בזוהר, תפילה שלא לשמה, מאיר האדמור הזקן בקונטרס אחרון, אתם זוכרים שאחרי אגרות הקודש יש קונטרס אחרון, שעוד נגיע לזה חזרה בעזרת השם, ושם הוא מאיר הערה מדהימה, שאם אדם מתפלל כל השנה כולה, והוא באמת, לא התפלל בכוונה, אבל הוא התפלל ברכה אחת בכוונה, כאבה לו מאוד הבטל. ופעם אחרת, שנה אחר כך, הוא התפלל ממש ממש בכוונה על הפרנוסה, כי כאבה לו מאוד, כיפחתי פרנסתי. ופעם אחרת הוא התפלל מאוד בכוונה לירושלים. אז בסוף השנה מצרפים את כל הנקודות ביחד. והן עולות ביחד. זה נקרא תפילות נידחות. יש את כאן תפילותיי הנידחות. שיר? זה נקרא תפילות נידחות שמצטרפות ומצד אחד פסולות, כי הן היו פסולות, נידחו. אבל הן מתחברות ביחד, מקבץ נידחים. וזה בדיוק אותו מסלול של... בדיוק. וזה בדיוק המסלול של הלשמה. של הכוונה, של הדבקת הכנפיים, שמרימה גם את כל מה שהיה חוץ מזה. הדבקת הכנפיים שמרימה את כל מה שהיה חוץ מזה. בשונה מהמסלול של התשובה שעליה דיברנו מקודם. פרק מ' הוא ידבר על מה קורה אם במסלול הוא המשיך והמשיך והמשיך. ולא קרה כלום עם הכנפיים. מה קורה אז? וזה נגיע בעזרת השם לשיעור הבא.